סימן שינלמד סעיף ווב. בסעיף ווב נלמד בעזרת השם שדעת השולחון אורך שלעניין צינה היולדת נחשבת למסוכנת עד 30 יום, ולכן מותר לחלל שבת כדי להדליק מדורה ליולדת כל 30 יום שלאחר הלידה. אף על פי שבסעיף הקודם למדנו שלאחר 7 ימים מהלידה היולדת כבר לא מוגדרת כחולה שיש בו סכנה ואסור לחלל עבורה שבת, בכל זאת לעניין צינה היולדת היא נחשבת למסוכנת עד 30 יום שלאחר הלידה, ואם היא אומרת שקר לה מותר לחלל שבת ולהדליק עבורה מדורה גם כאשר בחוץ חם. נקרא את דברי השולחון ערוך. אומר השולחון ערוך, עושים מדורה ליולדת כל 30 יום ואפילו בתקופת תמוז. נקרא את דברי המשנה ברורה, עושים מדורה ליולדת והוא הדין בזמננו, מותר להחם עבורה את התנור, בזמננו להדליק את התנור כדי להחם שיהיה ליולדת חם כל 30 יום שלאחר הלידה אם יש לה צער צינה. דסביר אלי, השולחן ערוך סובר שיש סכנה לחיה כל 30 יום בצינה, לפיכך אם אי אפשר על ידי גוי עושים על ידי ישראל. שיטת השולחן ערוך שכאשר קר לה ליולדת אפילו שבחוץ חם, אבל אם היא מתלוננת ואומרת שקר לה, מותר לחלל שבת ולהדליק עבורה את המדורה, ולשאר חולה על ידי אינו יהודי מותר אפילו באין סכנה אם צריך למדורה. לשאר חולה כאשר הוא צריך מדורה להתחמם, מותר להדליק עבורה את המדורה על ידי גוי. על ידי גוי מותר לחלל שבת ולהדליק עבורו את המדורה גם כאשר הוא חולה שאין בו סכנה. וליש סכנה, כאשר מדובר בחולה שיש בו סכנה, אם אומר שצריך מותר אפילו על ידי ישראל, ושאי אפשר על ידי גוי. דהיינו, חולה שיש בו סכנה, שמתלונן ואומר שקר לו, מותר לחלל שבת ולהדליק עבורו אש כדי שהוא יתחמם מהחום של האש. חולה שאין בו סכנה, מותר להדליק עבורו מדורה רק על ידי גוי. לגבי יולדת עד 30 יום, שיטת השולחן ערוך שלעניין צינה, אם מתלוננת שקר לה, מותר לחלל שבת ולהדליק בשבילה את המדורה כדי שתתחמם. בכל זאת מסיים המשנה ברורה ואומר, ועין בביאור הלוך שהבאתי דעת הרבה גדולי הראשונים שסוברים דחיה אחר 7 דינה לעניין מדורה כי גם כן כשאר חולה שאין בו סכנה. דהיינו, דעת הרבה גדולי הראשונים שיולדת שווה לחולה שאין בו סכנה לאחר 7 ימים. שמה? שלאחר 7 ימים היא מוגדרת כחולה שאין בו סכנה גם לעניין צינה, ואסור להדליק עבורה את המדורה על ידי ישראל אלא רק על ידי גוי. נמשיך לסעיף הבא, סעיף זין. סעיף זין לא עוסק ביולדת אלא בבלד. השולחן ערוך מונה רשימת דברים שמותר לחלל עבורם שבת לצורך הוולד. יש מחלוקת האם מותר לחלל עבורם שבת גם באיסור דאורייתא או רק באיסור דרבנן. נקרא את דברי השולחן ערוך, הוולד שנולד עושים לו כל צרכיו. על איזה צרכים מדבר השולחן ערוך? ממשיך השולחן ערוך ומסביר, כך מסביר המשנה ברורה, מרחיצים אותו, מולכין אותו. המשנה ברורה מביא בשם רש"י שמולכים אותו, הכוונה שמולכים את בשרו של התינוק כדי שהבשר יתקשה. המשנה ברורה מביא מחלוקת האם מותר לצורך כך לחלל שבת באיסור דאורייתא או רק באיסור דרבנן, וטומנים השליה כדי שיחם הוולד. המשנה ברורה מסביר שהייתה אצלם סגולה לטמון את השליה ועל ידי זה הוולד היה מתחמם, אז גם בשבת מותר לטמון את השליה כדי להחם את התינוק. המשנה ברורה מביא שבוודאי שאסור לחלל שבת באיסור דאורייתא לצורך הטמנת השליה, אלא בשביל הטמנת השליה מותר לעבור רק על איסור דרבנן בלבד. במה היו טומנים את השליה? המשנה ברורה מביא שעשירות היו טומנות את השליה בספלים של שמן או בספוגים של צמר, ועניות היו טומנות את השליה במוחין או בתבן. אבל אסור לטמון את השליה בקרקע, כי אסור לעבור לצורך כך על איסור דאורייתא. וחותכים את הטבור. אחרי שקושרים את הטבור, מסביר המשנה ברורה, חותכים אותו. ושוב, כמו מקודם, יש מחלוקת האם מותר לעבור לצורך כך גם על איסור דוי רייסר, רק על איסור דרבונון בלבד. נקרא את דברי המשנה ברורה עד כאן, אחר כך נמשיך לחלקו האחרון של הסעיף. עושים לו כל צרוכיו, היינו עוד מבואר לקמי, מרחיצים אותו. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חוף ג' אינו לפי הסדר המבואר בשס, ומפיק מקרו. ושם מסד חותכים הטבור ואחר כך רוחצים אותו. וכן כתב הרמב״ם, ודע, דמימה שהביא המוגנבון בשם התוספות מוכח, דאין עושים מלוכת דוי רייסה בשביל דברים אלו. בשביל לרחוץ או למלוח את התינוק, אסור לעבור על איסור דוי רייסה, אסור לחלל את השבת באיסור דוי רייסה. למה? דאין במניעתם סכנה, אלא צער ועלמה. ואם כן לפי זה, אם אין לו סכין לחתוך את הטבור, וצריך להביאו דרך רשות הרבים, אסור להביאו, אלא יקשרנו לעת עתה, והוא הדין בשערי דברים המוזכרים כאן. לפי השיטה הזאת מותר לבוא רק על איסור דרבונון בלבד, ואסור לבוא על איסור דרייסה לצורך רשימת הדברים שהשולחן ערוך מונה, רחיצה, מליחה, חתיכת הטבור. ובביאור הלוך הבאתי דעת ראשונים שמותר לחלל שבת במלוכת דרייסה בשביל זה, ועל כל פונים להביאו על ידי גוי או להחם חמין על ידו לרחוץ הוולד, בוודאי מותר, כי זה רק איסור דרבונון. מולכים אותו, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חוף ד', מולכים אותו כדי שיתקשה הבשר, ומשמע מזה דמליכה תהיה במלח. ובפירוש המשנה להרמב״ם כתוב, ונותנים עליו אבק ההדס וכדומה לו, ותומנים על שליה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חוף א', תומנים על שליה לא בקרקע. למה? כי בקרקע יש איסור דרייסה. אלא כך היה מנהגם, כשחל בשבת, כשהלידה יוצאת בשבת ואסור לטמון את השליה בקרקע, יש בזה איסור דרייסה, עשירות תומנים את השליה בספלים של שמן או בספוגים של צמר, עניות תומנות את השליה במוחין או בטבל, אבל בחול, ביום חול, אילו ואילו תומנים אותה בארץ, בקרקע אין בזה בעיה. כדי שיחם הוולד, התמנת השליה נועדה כדי לחמם את הוולד, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן חובוב, והיה זה מדרך סגולה אצלם. וחותכים את הטבור אחר שקושרים אותו, ואין במוגנבום שחתיכת הטבור בעל מינו כי עם שבוס. ובספר קובץ להרמב"ם כתם שם ספר שושנים לדוד שהוכיח דיש בזה איסור דרייסה, ורק כאן לצורך הלידה מותר. נעבור לדברי השולחן ערוך בחלקו האחרון של הסעיף. ואנה מילה בנולד לתת או לזין, אבל בנולד לחטא, נולד לשמונה חודשים, המשנה ברורה אומר שתינוק שנולד בחודש השמיני הוא בוודאי לא יחיה, או ספק בן זין, ספק בן חטא, אין מחללים עליו שבת. אלא אם כן, גמרו שערו וציפורניו. דהיינו, תינוק שנולד בחודש השמיני הוא בוודאי לא יחיה ואסור לחלל עבורו שבת. גם תינוק שנולד וספק לנו אם הוא נולד בחודש השביעי או בחודש השמיני, גם הדין הוא שאסור לחלל עבורו שבת. ולמה? למה לא נאמר כאן סופק נפוש או יסלה אוכל? התשובה היא, כך כתוב במשנה ברורה, הנקרא את לשונו בסעיף קטן חפתת, דקיוון דמספקלון, אם היה בן כיום מעולם, לא מחללינן. דהיינו, כאשר הוא ודאי היה בן כיום, ואז התעורר אצלנו סופק נפושס, אנחנו מקילים. אבל כאשר יש לנו ספק אם מעולם הוא היה בן כיום, אסור לחלל עבורו שבת. אלא אם כן, גמרו שערו וציפורניו. כאשר רואים שהתינוק שלם, בצורה החיצונית שלו הוא גמור, הוא שלם, אז גם אומר המשנה ברורה, אם הוא נולד בוודאי בחודש השמיני, גם הדין הוא שמותר לחלל עבורו שבת. כי אנחנו תולים ואומרים שבאמת הוא בן שבעו, כבר בחודש השביעי הוא היה ראוי לצאת לאוויר העולם, אלא שהוא השתה ויצא רק בשמיני. בכל זאת מביא המשנה ברורה בשם הגאון, שלדעתו לעניין חילול שבת לא סומכים על נגמרו שערו וציפורניו, אלא אם כן הוא שעה גם 30 יום. אבל לגבי טלטול התינוק שהוא לא יחשב למוקצה, אפשר לסמוך על הסימנים של נגמרו שערו וציפורניו לבד.